הנושא השיעור שלנו קצת מתאים לפורים, אבל הוא כללי יותר, הגע בסוף בפורים גם כן. נושא השיעור שלנו קשור למה שקראנו בפרשת השבוע האחרון. כולנו יודעים, הייתה פרשת שקלים. כולם גם יודעים מה המשמעות של פרשת שקלים. זאת אומרת, מדוע קראנו את זה? כזכר לכך שבאדר, בתחלת אדר, היו משמיעים על השקלים בזמן שבית המקדש היה קיים, והתחילו תהליך ארוך של גבייה שהגיע באמצע החודש בתתוו בערך, הגיע לסיאו, אספו מכל יהודי מחצית השקל, כל זה הלך למקדש בירושלים, לכן גם המצווה היא רק בזמן שבית המקדש קיים, ולא בזמן שאין בית המקדש קיים. למשל בזמננו, שאנחנו נותנים מחצית השקל, אז אנחנו נותנים את זה, צריך תמיד להדגיש, זכר למקדש. ועל כן, פרשת שקלים היא גם לא נשכחה. כי חז"ל תקנו לנו שנקרא את פרשת שקלים כראשונה מארבעת הפרשיות שלפני פסח, ועל כן אנחנו זוכרים אותה. קראנו בהפטרה, הפטרה מאוד נחמדה, בין שבע שנים יואש במולכו. אני לא בטוח שאני אספיק לקרוא מבפנים, אז אני מעדיף לספר בעל פה. בוא נספר. נספר סיפור, תקשיבו לסיפור עד הסוף. יואש היה בן שבע כשהמליך אותו יהוידע הכהן הגדול. הוא הציל אותו כאחרון, נצר אחרון מבית דוד, הציל אותו מפני עתליה עם המלך המרשעת, הרג אותה בחצר בית המקדש, תזכרו את זה, והמליך את יואש, בן שבע שנים יואש במולכו. וכתוב שהוא עשה הישר בעיני השם. אבל כתוב נחמד, כתוב שכל ימי יהוידע הכהן אשר הוראו יהוידע הכהן. אז אם אנחנו קוראים את הגרסה של ספר מלכים שאותה קראנו, אז הסיפור מאוד נחמד. הוא היה בחור טוב, ילד טוב ירושלים, שמע בקול יהוידע הכהן. ולא רק זה, וזה קשור להלכה ואנחנו אחר כך נראה, הוא גם חידש, או יותר נכון שיפץ את בית המקדש, ואפילו כעס על הכהנים ועל הלוויים, מדוע הם לא מיהרו להתרים את העם, ועשה מבצע התרמה, איך זה נקרא בלשון ימינו? גיוס המונים. והוא הביא ארונות מיוחדים, ועשה להם חור, ונזהר מאוד שהכל ילך בשקט, בסדר, ביושר מופתי. וכתוב שם שכל כך סמכו על הגבאים, גם בימינו אתה צריך לסמוך על גבאים, הרי אחרת אין לך בית כנסת. סמכו על הגבאים ולא חשדו בהם עד כדי כך, כי באמונה הם עושים. סיפור מאוד נחמד ובאמת מתאים לפרשת שקלים, מאוד יפה. איך אומרים בימינו? אממה או דעקה. יש בעיה קטנה, שבספר דברי הימים יש מקבילה לסיפור הזה, ושם הסיפור נראה אחרת לגמרי. הבה נספר. ובכן, גם שם נזכר כל הסיפור על יואש, ושהוא באמת יתרים את העם ושיפץ את המקדש, הכל יפה. אלא מה? שם נאמר שהוא הלך בדרכי השם כל עוד שיהוידע הכהן הגדול היה חי. ומה קרה לאחר מכן? לאלוקים פתרונים? לא. בעל ספר דברי הימים מספר לנו שלאחר מכן הוא שמע בעצת השרים והכהנים. שימו לב כמה צרות עשו לנו הכהנים, שיסלחו לי הכהנים יושבי על מדין פה.
יש פה כמה זה.
אז אני מפחד. לא כדאי להתחיל עם כהנים, הם עצבנים. אז אם כן, השרים והכהנים אמרו לו, בוא הנה, מספיק להיות תמים, מספיק להיות דוס, בוא תלך דיפלומטיה, אמריקה, אין בעיה, צריך יחסים בינלאומיים, קוראים לזה יחבל, הכל נחמד. אז תעשה יחסים בינלאומיים. מה היו התוצאה של היחסים הבינלאומיים? עזב את בית המקדש, הביא לירושלים עבודות זרות, שימו לב, עבודה זרה, חד וחלק, שכח בכלל שהיה פעם יהוידע הכהן. כמו שאומרים, להתחיל הכל מבראשית. בסדר, עד כאן, טוב, אז הוא לא בסדר, כמו רוב מלכי ישראל. הבעיה יותר קשה, מה היו התוצאות? אז קודם כל התוצאות הן עבודה זרה. שוב, המלך מבית דוד עובד עבודה זרה. זו כמובן התוצאה העיקרית, אין יותר ממנה. אבל הייתה עוד תוצאה. הבעיה היא שליהוידע הכהן היה בן. כמו שאומרים בלשון ימינו, בן ממשיך. מה היה עם בן הממשיך הזה? קראו לו זכריה. וזכריה הזה היה נביא. והנביא הזה, יום אחד, נמאס לו. הוא ראה מה הולך. שכחו את הכל, כאילו לא היה כלום. אז הוא עמד בבית השם, והוכיח את המלך ואת העם. מה אתם עושים? לא רק זה, הוא היה גם חתן המלך. זאת הוא היה גיס של יואש. פשוט לא יאומן. ואז ליואש נמאס מהביקורת של זכריה הנביא, ואמר לחבר'ה, חבר'ה, קפלו אותו. ויקפלו. כמו שנאמר, פרש בלי ראש. הורידו לו את הראש. רצחו אותו. איפה רצחו אותו? בבית השם, איכן שרצחו את התליה, באותו מקום. איך אנחנו קוראים לזה בלשון ימינו? אם יש לכם את הדפים, הדפים הגיעו? אם יש לכם את הדפים, לא אני ממציא את זה. תקראו איתי את המחילתא, תנאים. התנאים שלנו, תראו מה הם אומרים. היו לזה הרבה תוצאות. לרגע, בואו נמשיך בסיפור, לרגע. רצחו אותו, ואז מה שקרה, יואש הרגיש כנראה יותר בטוח. למה? הוא חיסל את מתנגדי השלטון. ולפתע הוא החליט שהוא מלך גדול וחשוב, והוא החליט לצאת למלחמה על הקרוב שלו יואש מלך ישראל. ויאמר לו יואש, הכוח אשר בלבנון. הלו, אתה קוץ? מי אתה בכלל? מה אתה בא ללחם נגדי? זה יהיה לא טוב. אבל יואש עכשיו אין לו בעיה, אין כבר זכריה, אין מי שיפריע לו. יצא למלחמה. מה התוצאה? שבו אותו. איכשהו שחררו אותו בסוף, וזה לא נגמר. בהמשך פלש ליהודה, לישראל וליהודה, מלך ארם, דמשק. והוא הצליח לפצוע קשה את יואש, לא מת, פצע אותו קשה, עשה סדר, כבש את ירושלים, גילח את כל הכסף, את המקדש, הכל, והשאיר אותו וחזר לדמשק. ואז קמו עליו שניים מעבדיו ורצחו אותו. על דעתף התפוך. רצחו את יואש. בינינו, את מי הם רצחו? מלך שכבר סחב בשלהי חייו. במקרא אין תיאור יותר מדי גדול, אבל כתוב שהוא כבר היה בתחלואים. אז הם רצחו מת, אבל הם הלכו לרצוח אותו. זה העניין. ומה מעניין? מי רצח אותו? זה גם דבר מעניין. שניים מעבדיו, שקוראים לאחד זבד בן האמונית, שימו לב, ולשני, אני זוכר את שמו, קוראים בן המואבית. המון ומואב. הם רצחו אותו. יש מפרשים שאומרים ששני החברה האלה היו בעצם גם הם מחותנים שלו. מחותנים הם היו. עכשיו, זה עוד יותר גרוע. מדוע? כי המלך לא רק שהביא את עבודה זרה לירושלים, אלא מה התוצאה? שאנחנו קוראים בתורה כמה פעמים, לא תיתן את ביתך לבנו ואת בנך לביתו. מה התוצאה? התבוללות, אסימילציה, מה שאתם רוצים, תקראו לזה איזה מילה יפה שאתם רוצים. אבל הם רצחו אותו, עוד לא סוף הסיפור. אחר כך עלה במקומו הבן שלו, הם העלו את הבן שלו. הבן שלו החליט להרוג את החבר'ה שרצחו את אבא שלו. המציאה הרג אותם, אבל כתוב שם דבר, פסוק מעניין שמצטטים אותו כל הדורות, שהוא לא הרג את בני המקים. כלומר, לא הרג את הילדים שלהם. למה? כי כתוב, לא יומתו אבות על בנים ובנים על אבותם. זה נשמע לנו כל הסיפור כמו משהו מהמאה ה-21. רגע, עוד לא גמרנו. המציאה, אותו דבר, הלך בדרך השם, הנה הוא קיים מצווה יפה, אבל בהמשך מה קרה? גם הוא יצא למלחמה ונשבע, וגם הוא בסוף נרצח. שושלת של רציחות. לא מדובר כאן על עמים אחרים, מדובר כאן גם לא על עם ישראל, עצרת השבטים, ששם הייתי אומר טוב, עבודה זרה, אז רציחות. מדובר כאן על שבט יהודה, על בית דוד. ניר, עשו לו ניר. אחיה שילוני אמר לירבעם, אני אשאיר לו שבט אחד, שיהיה לו ניר, ניר עוז, שיהיה לו ניר. בסדר. זה הסיפור על יואש. נשווה את מלכים לדברי הימים, מה התוצאה? שתי גרסאות שונות. יש על זה רבו הפירושים, ולא ניכנס לזה. אבל אותי לא מעניין. מה שמעניין אותי זה שזה כתוב בדברי הימים. זה לא כתוב באחד מפרשני התורה האחרונים שכותב רק בשבתונים היוצאים בליל שבת, ושחצי מהציבור יוצא עם מטען גדול של שבתונים. אז כל הכבוד לשבתונים, גם להם יש מקום, אבל זה לא כתוב בשבתונים, זה כתוב במקרא בכל זאת. אז אין להתווכח עם זה, איך שלא יהיה. אז הנה לנו, תראו, למה הבאתי את הסיפור הזה? אנחנו קראנו בשבת, אנחנו יהודים תמימים, באים להתפלל בשבת, רוצים שקט. אז נתנו לנו שקט. קראנו את פרשת שקלים, לזכור זכר למקדש, וזה חשוב מאוד, ולעשות גם זכר למקדש. אז אמרו לנו גם את ההפטרה, תקראו את ספר מלכים. למה לעצבן יהודי בשבת דווקא? אז היום, יום שני, כבר אפשר לעצבן אותו. יום שני גם לא נגמרה המלאכה בשמיים, ביום השני לבריאה. היה צריך בשביל זה את יום שלישי. אז הרשיתי לעצמי לספר גם את הסיפור בגרסה השנייה שלו. אבל זה נהיה יותר רציני כשאנחנו קוראים את המחילתא. תנאים, לא אני, תנאים. תראו מה הם אומרים. מחילתא דרבי ישמעאל. פרשת בשלח, מסכתא דעמלק. אתם יודעים, אני מוכרח להגיד לכם. אנחנו מכירים את תורת חז"ל, גם אני בעצמי עוסק רוב זמני בזה. אנחנו מכירים גמרא, רמב"ם, שולחן ערוך וכו'. אבל אתם צריכים לדעת שתורת חז"ל היא עצומה. מי יודע מה זה מחילתא? מי עוסק בזה כלל? מי בכלל קורא את זה? וזה חז"ל, זה תנאים. זה עוד לפני הגמרא. אז בואו נקרא את המחילתא. מסכת אדם, הכוונה מסכת, הכוונה פרשה. פרשה, כאילו פרשה א', פסקה א', נקרא לזה. אחרים אומרים, יבוא עמלק, כפוי טובה, שימו לב, עמלק כפוי טובה, ויפרע מן העם כפוי טובה. מי זה העם? רבי ישראל. עם ישראל. אז זה לא אני אמרתי כפוי טובה, זה מחילתא קוראת לנו כפויי טובה. אתם יודעים כמה צריך להיזהר לדבר בגנותם של ישראל? והרי הנביא ישעיהו נענש. למה? כי הוא אמר בתוך עם טמא שפתיים אני יושב. אז אנחנו גם כן צריכים להיזהר. מזל ששמתם לי את זה, אני יכול להתחבא מאחורי זה. צריך להיזהר להגיד, אבל המחילתא אומרת, אז אני קורא את המחילתא. שנאמר, תראו על מה מסתמכת המחילתא, שנאמר, ואלה המתקשרים עליו, זבד בן שמעת העמונית, שאנחנו כבר יודעים מי זה, ויוזבד בן שמרית המואבית. הנה שני השמות של אלה שהתקשרו על יואש והרגו אותו על מיטתו. יבואו אלו כפויי טובה. מי זה כפויי הטובה? שני החבר'ה האלה הם כפויי טובה. למה? הרי הוא הביא את ההמונים והמואבים לירושלים, נתן להם במה. מה הם עושים? רוצחים. כן? יבואו אלו כפויי טובה ויפרעו מן יואש כפוי טובה, שנאמר, ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו. עם מי זה אמו? עם זכריה הנביא, שהוא רצח אותו. ויהרוג את בנו, ובמותו אמר, מי אמר? זכריה אמר, כשהרגו אותו, עוד הוא הספיק להגיד במילותיו האחרונות, מה? ירא אלוקים וידרוש. אני אוסיף מילה אחת, וידרוש את דמי. שם דברי הימים. מה עונשו של דבר? מה היה העונש? ויהי לתקופת השנה, עלה עליו חיל ארם, ויבואו אל יהודה וירושלים, וישחיתו את כל שרי העם. ישחיתו. הרגו, במילים נחמדות יותר. הרגו את שרי העם. אתם זוכרים את היועצים של יואש? גם הם נהרגו. ויהי לתקופת השנה עלה עליו חיל ארם, ויבואו אל יהודה וירושלים וישחיתו את כל שרי העם וכל שללם, שלחו למלך דרמסק. הוא כתיב וכתוב בהמשך, והשם נתן בידם חיל לרוב מאוד. כלומר, כל השלל שלהם הם גזלו מירושלים, הכל היה סכומים עצומים. מפני מה? למה? למה קיבלו עונש בירושלים? כי עזבו את השם אלוקים. הנה התשובה. ובא כתוב בהמשך, ואת יואש עשו שפטים. כלומר, הרביצו לו מכות רצח, אנשי מלך ארם. אל תקרא שפטים, אלא שפוטים. ומה שפוטים עשו בו? אמרו, שימו לב, העמידו עליו בריונות קשים. אשר לא ידעו אישה מימיהם. זאת אומרת, הביאו לו חבר'ה מחברה יבט. בני 16-17. מוטב שלא נתאר במפורט מה הם עשו בדיוק, אבל כולם מבינים כמוני. ועינו אותו במשכב זכור, כעניין שנאמר, ועינה גאון ישראל. ובלכתם ממנו, כי עזבו אותו במחלואים רבים, התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן, ויהרגו על מיטתו וימות. יש כאן עוד חידוש מעניין. אנחנו שומעים שהוא הרג את זכריה. מה מתברר? שאם אתה קורא את המקרא כפשוטו, אני לא אומר את זה. כך משתמע במחילתא, ורד"ק אומר במפורש שלא רק את זכריה הם הרגו, הם הרגו את בני יהוידע הכהן. כלומר, הרגו את מי? את הילדים שלו. זה ממש מקביל לעתליה. תראו איזה כפיות טובה. אז שתגידו, הנביא יצבן אותך, בסדר. יצבן אותך, בסדר במרכאות. אבל מה עשו הילדים האחרים? מה הם אשמים הילדים? מה זה הדבר הזה? הנה קיבלנו מהמחילתא, לא אני. נסכם את המחילתא על יואש בשתי המילים שהיא אומרת בעצמה. כפיות טובה. זאת אומרת, המחילתא מלמדת אותנו שהמושג כפיות טובה, אנחנו צריכים להבין את זה. על מה הוא בא? על מצב שמישהו עשה לי טובה, גמורה. אני לא עשיתי לו שום דבר. הוא עשה לי טובה גמורה. ואני אחר כך הלכתי ועשיתי כנגד זה, לאיש הזה או למי שלא חשוב ולקבוצה, עשיתי רעה. זאת אומרת, אפס מול מאה. לא מדובר כאן שגם יואש עשה קצת טובה ליהוידע, אלא כולו חסד. זה מה שנקרא חסד. יהוידע עשה חסד, ואנחנו אולי נספיק לראות את זה באחד המקורות, שהמקורות אומרים, חז"ל אומרים, זה חסד. מה זה חסד? חסד זה אומר שעושים לי דבר למרות שלא ברור אם מגיע לי, או כן מגיע לי, או לא מגיע לי. אני לא עשיתי כלום. מישהו עשה לי טובה. כמובן, מכאן אנחנו גם יכולים להבין את המשמעות של חסד, הן כלפי האדם, והן, ומכל שכן, כלפי הקדוש ברוך הוא, שעושה איתנו חסד בכל יום. אז המושג חסד הוא ממש ההפך מהמושג כפוי טובה. זה שני דברים אחרים לגמרי. אנחנו קוראים כל יום את המשנה עם קצת גמרא, אנחנו קוראים כל יום בבוקר אילו דברים שאין להם שיעור. הוא גמילות חסדים. אתם יודעים מה זה גמילות חסדים? צריך להבין את זה, מה המילה אנחנו עוסקים, אני בטוח שכולכם עוסקים בגמילות חסדים. מה המשמעות של גמילות חסדים? אני אשתמש שנייה אחת בפירוש המשנה לרמב״ם. הוא אומר שגמילות חסדים כולל שני דברים. כסף, שאני נותן למישהו כסף, חסד, מה שאנחנו קוראים צדקה, סוגי הצדקות למנה, אבל לא רק זה. הוא אומר, ולא פחות מזה אומר, גמילות חסדים היא גם בגוף, ולא פחות בגוף. לכן אומרים את המילה גמילות, גמל. הוא גומל השני מבלי שהשני עשה לו. למשל, לא עלינו ולא על בנינו. אבל מה נעשה את זה דרכו של עולם? אנחנו בעצמנו קוראים גמילות חסד של אמת. למה של אמת? כי אמת לא יכול להחזיר לי. מה נעשה? אז הגמילות חסדים זה יסוד היסודות של קיום העולם, לכן אנחנו גם אומרים את המשנה הזו כל בוקר. תעברו איתי הלאה. האם הסיפור של יואש שרצח את זכריה נגמר בבית ראשון? לא. הרצח של זכריה משמש לחז"ל, ודרך אגב גם בפיוטים שאמרנו בתשעה באב, מה שנקרא דם זכריה. בואו נקרא מהר רגע את הבבלי בגיטי נונזיין עמוד ב'. אני קורא ומתרגם כבר, מקווה שיהיה לכם קל. אמר רבי חייא בר רבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים, בבקעה זו הרג נבוזרדן רב טבחים 200 ו-11 ריבו, 2 מיליון. הרג 94 ריבו על אבן אחת. כמעט מיליון אנשים על אבן אחת. עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה, לקיים מה שנאמר, ודמים בין הדמים נגעו. אשכחה לדמי דזכריה. נבוזרדן, אני אסביר לכם את זה. נבוזרדן נכנס לבית המקדש, כבש את המקדש, אחרי 9 באב, 586 לפני הספירה. לפי חז"ל, לא חשוב לי כרגע. הוא נכנס, הולך במקדש, פתאום הוא רואה מעיין קטן. מעיין לגן, כמו שאומרים. קטנצ'יק. אבל הבעיה היא שזה לא סתם מעיין. זה מעיין של דם, לא של מים. אז הוא מתחיל לשאול את החבר'ה, הלו, מה קורה כאן? מה זה הדם הזה? למה אתם לא מטטאים אותו, מנקים אותו, שוטפים אותו? שימו לב. תראו מה כתוב. חזיה אשכחה לדמי דזכריה, מצא את הדם של זכריה. דאבי כמרתך, לא רק שזה היה מעיין, אלא שהמעיין הזה רתח, עשה בעבועים. שימו לב, סליק וסליק, עלה, אמר מי היי, שאלת הכהנים מה זה זה? אמרו לו, דם זבחים שנשפח. כמובן שיקרו אותו. זה, מרחו את זה. הייתי דמי ולא ידמו לי, הוא לא כל כך אמין להם. אז הוא הביא דם אחר וניסה, אם זה בעיה של לכלוך וניקיון, הוא הביא דם, לא עזר לו, המעיין המשיך לקצוף. אמר לו, אי אמריתו לי, אם אתם תגידו לי, טוב, מותר, ואילו מסריקנה לי בשחיו ובשחיו במסרי כדי פרזלה. אני אסרק את בשרכם במסריקות של ברזל. דבר מעניין, את מי סרקו במסריקות של ברזל? אתם רואים, הביטוי הזה, חז"ל יודעים משתמשים בו, איך אומרים, בשני הפכים מוחלטים לגמרי, הצדיק הגדול לעומת הרשע והעוול הגדול שנעשה לזכריה. אמר אמרלי, מה אם המלאך? בסוף הם הבינו שיהיה לו טוב. מה נאמר לך? נביא היה בן, היה בינינו נביא. דהבה כמוך לן במילה דשמיה. היה מוכיח אותנו בדברי שמיים, במילים פשוטות, נתן לנו מוסר. קמינה נילויי וקטלינה לי. קמנו עליו והרגנו אותו. תראו מי מדבר. רבותיי, מי מדבר? הכהנים, עובדי השם. זוכרים את העצבנות שלי קצת? טוב, אני אגיד לכם את האמת, כיוון שגם אני עוסק בזה לצערי הרב, כחלק מהעיסוק שלי באוניברסיטה, אני כל פעם מגיע לבית שני, אני לא יודע מה לעשות, לבכות, לצחוק, להיות עצבני. אז אני אומר לפעמים לסטודנטים, קשיבו, אני ממש עצבני שאני מדבר על זה. איך אנשים לא למדו את הלקח ועשו דברים נוראים? נוראים. שחזל אומרים, לא אני. טוב, אז מה קרה? והכמה שנים, דלא קנה יחדמי, והנה, כמה שנים, שאדם לא נח. אתם יודעים מה שכתוב בקהלת רבה? כמה שנים, הם שיקרו אותו רמאים. בקהלת רבה כתוב, ריש נון בית שנים. חטיבה 252. שימו לב, 252 שנים, מה אתם? אדם רתח שם והם משקרים בגלוי. טוב, הוא לא יכול להגיד כלום, הוא לא יודע, אבל את העיקרון הוא הבין כבר. אמר לו, אנא מפייסנה לי, אני אפייס אותו. הייתי סנדרי גדולה וסנדרי קטנה, קטל אילויי. הביא את הסנדרין הגדולה, את הסנדרין הקטנה, והרג אותם ושפך את הדם על זה. וכמובן, מה קרה? ולא נח. שימו לב את הניגוד. בחורים ובתולות קטל אלויי. סנדרין גדולה וסנדרין קטנה, אנחנו מבינים. מה אני הייתי מצפה בהמשך? כהנים, ראשי השלטון. לא, בחורים ובתולות. למה? כי המשפחה היא היסוד של האומה. ובעצם את מי הוא הרג? את אלה שהיו אמורים להקים את המשפחות של הדורות הבאים. שימו לב, תראו את הניגוד הנורא הקשה הזה. הלאה, שימו לב, הייתי תינוקות של בית רבן. הרי גם ימין אנשים אומרים שחשוב ללמוד תורה. מי חולק על זה שזה חשוב ללמוד תורה? אף אחד לא חולק על זה. כן, השאלה אם רק או אם עוד משהו. כן? או אם עוד משהו שאנשים סבלו עליהם, כגון אנה אני. טוב, הייתי תינוקות של בית רבן, קטל אילויי ולא נח. אז הוא הבין שמשהו כאן לא בסדר. אמר לו, זכריה, זכריה, טובים שבהם איבדתים, נוח לך שאני אאבד את כולם? מה זה את כולם? את כל עם ישראל. קד אמר לאחי נח. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לחלות את כלל ישראל. אז הוא הבין כביכול הסכמה של הקדוש ברוך הוא לעניין. באיש שעתה, כרגיל בבבלי הרבה פעמים, באיש שעתה, באותה שעה, הרהר תשובה בדעתו, אמר, ומה אם על נפש אחת כך? האיש ההוא שקטל כל הנשמות האלה, על אחת כמה וכמה, ברח, הלך, סידר צוואה עם איזה עורך דין בבית שלו, והתגייר. טוב, יש אומרים שנבוזרדן בעצמו בעצם היה יהודי משומד. אז איך שלא יהיה, הסיפור ברור, דם זכריה שמשתרש בתודעה של חז"ל הוא תוצאה של מה? של ספר דברי הימים. תוצאה ברורה. זאת אומרת, אם אנחנו נמעיט בספר דברי הימים מול מלאכים, יבואו חז"ל ויגידו, הלו, אל תמעיט, זה דם זכריה. אם ימות כהן במקדש, אם ימות כהן ונביא במקדש, חז"ל פירשו את זה על מה? על זכריה שנרצח. ולפי מה שקראנו במחילתא, לא רק זכריה נרצח, אלא מי נרצח? גם הבנים האחרים של יהוידקון. הנה כפיות הטובה של המחילתא, ואיך היא משתרשת. אנחנו אומרים את זה בתשעה באב, אנחנו כבר עייפים בבוקר, אנחנו לא כל כך שמים ללב לעניינים האלה, אבל מי שמעיין רואה איך התודעה הזו של רצח חינם השתרשה אצל חז"ל. וזה מופיע בתשובות, כשהתשובות לא באופן ישיר, אבל כשהתשובות ההלכתיות רוצות לדבר על איזשהו עוול שהרגו מישהו סתם, זה כדם זכריה, זה משהו פשוט כזה. טוב, זה עניין אחד. עכשיו בואו דקה אחת, רק תגיד לי הרב רבי גלרמן עוד כמה זמן יש לי. טוב, אוקיי, אני רוצה להראות לכם עכשיו משהו הפוך לגמרי. אבל מה מעניין במשהו הפוך? שהוא נלקח מהסיפור על יואש. מדהים. וזה עניין הלכתי מאוד רחב, כפי שאתם ודאי יודעים. נקרא את המשנה בשקלים. אין התורם נכנס לא בפרגוד חפות. אני אסביר לכם קודם את המשנה. המשנה רוצה להגיד שם שמי שנכנס לתרום את מחצית השקל במקדש, הוא צריך לבוא עם בגדים פשוטים. למשל, החולצה שלי הזו לא טובה.
לא עובר.
היה שם מגנומטר גם נגד בדים. או נגד בשר. למה? לא נתנו לבן אדם להיכנס לדוגמה. הגמרא אומרת, אתם תכף תראו, שאחד שהוא יש לו קבוץ, אם תרצו בלשון ימינו קבץ', קבוץ, הוא לא יכול להיכנס. למה? מה זה קבוץ? יש לנו, אנחנו יודעים, הרבה ילדים שלנו, ילדים טובים, שהם מגדלים שערות. השערות שלהם לפעמים, הם עד איפה, לא נגיד עד איפה, אבל הם ארוך מאוד.
הגמרא אומרת בהמשך, לא נכנסים אפילו עם הרבה שערות. למה? שמה יחבי שקל בשערות. שימו לב. אז כבר הסברתי לכם. עכשיו, שימו לב מה כתוב. נקרא את המשנה מהר. אין התורם נכנס, לא בפרגות חפות. איך שלא יהיה זה משהו כמו החולצה שלי? ולא במנעל. הוא לא יכול להיכנס בנעליים. אין דבר, גם לא סנדלים, גם לא סנדלי, איך קוראים לזה? אצבע. אי אפשר, יחף לגמרי. שימו לב. ולא בסנדל, ולא בתפילין. שמה הוא יספיק בדקה הזו לפתוח את התפילין, להשחיל בפנים דולר. ולא בקמע, הקמעות היו כאן, אתם יודעים. שמה יעני. שימו לב, למה שמה יעני? אם אחר כך פתאום הוא היה עשיר ונהיה עני, יגידו, הוא רצה לעשות משהו, כשהוא תרם, אלוקים שילם לו, הכניס לו. עכשיו, אותו דבר, או שמה היה עשיר, שהוא הצליח לגנוב ולא תפסו אותו. ויאמרו, מתרומת הלשכה ישיר. למה? שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא יוצא, שהוא צריך לצאת ידי המקום. שנאמר, ויתן נקיים מהשם ישראל, ואומר, ומצחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. כאן אני מחזק הרבה יהודים טובים, שהם אומרים, טוב, בסדר, אולי אני לא 100% כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל בין אדם לחברו אני מצטיין, אל תפוך את זה לדבר שולי. זה לא שולי. הנה, יש לו ראיה מן המשנה. מה אומר על זה הירושלמי? שימו לב מה אומר הירושלמי בהמשך. ירושלמי שקלים ג' ב' שמה יעני ויאמרו, זה ציטוט מן המשנה, תני רבי ישמעאל, ברייתא של רבי ישמעאל, מה? קבץ, קבוץ לא יתרום. אתם יכולים לקרוא את זה איך שאתם רוצים, קבץ, לא אכפת לי. אבל מה זה קבוץ? מסבירים המפרשים כמו שאמרתי, מלא שערות, פשוט. קבוץ לא יתרום מפני החשד. עד כדי כך. תני, שנינו עוד ברייתא. הגזברים היו מפספסים בקלקין. לפי הפשט, אני חושב, הפשט הפשוט, הגזברים היו אחראים על כל ההתרמה הענקית הזו, על כל גיוס ההמונים של השקל. הם היו עומדים משמרת בחוץ, לפני שהתורמים היו נכנסים, היו עומדים וכל אחד העבר ביקורת. הנה הביקורת שדיברתי עליה. מה הם היו עושים? שימו לב, היו מפספסים בקלקין, היו עוברים עליך ובודקים אם אין לך איזה כפל. למשל, אם היה לך כפל בתחתית המכנס, ישרו את הכפל. אם היה לך כיס שהיה חשד שאיכשהו אפשר להגניב, הם הוציאו את הכיס החוצה. לא יעזור, לא תגנוב. הלאה. ולא רק זה, תני, מדברים עמו משעה שהוא נכנס עד שעה שהוא יוצא. לא נותנים לו שנייה לעצמו. אומרים לו, דרך כאן לך לקופה ימנית מצד שמאל, אתה רואה למעלה, תוריד, עד שהוא שם את השקל הוא כבר יצא החוצה. שנייה לא נותנים לו להיות לבד. למה? שמה יגנוב. תראו, זה, וכך פסק, כך פסק גם הרמב״ם להלכה. אוקיי, שואלת הגמרא, וימלא פו ממוי, וימלא את הפה שלו מים. למה שידברו איתו? תן לו כוס מים, עד שהוא שותה, הוא גמר, הוא כבר בחוץ. גם הרוויח שתייה מי עדן, וגם בטוח, לא גנב. שימו לב, אמר רבי תנחומה, מפני הברכה. שימו לב, למה לא מים? כי לפני שהוא תורם, לפני שעושים מעשה, צריך לברך, שרקיצ'נו מצוותיו וציפנו להפריש תרומה. ככה אומרים המפרשים. זה נשמע לנו משהו, נכון, כל הדברים האלה. תראו, רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן, בתורה ובנביאים וכתובים, מצאנו שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום. עכשיו, הוא צודק אותו מפדלניק או לא? מה הוא אמר? אולי אני לא מצטיין לפי דברי אחרים, לפי דבריי, לפי הבנתי, כן. אבל אני מקיים מצוות שבין אדם לחברו זה דבר קטן? לא. כדרך שצריך לצאת ידי הבריות. בן אדם לחברו זה לא פחות חשוב מאשר בן אדם למקום. מניין דכתיב ויתם נקיים השם ומישראל? בנביאים מניין דכתיב אל אלוקים וישראל הוא ידע? בכתובים מניין דכתיב ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם? שלושה פסוקים הביאו לחזק את הרעיון. גמליאל זוגה היה חכם כזה, לא חשוב, שאל לרב יוסי בר אביבון, איזהו המחובר שבכולם? איזה פסוק הוא הכבד המשקל? אמר לי, ויתן נקיים מהשם ומישראל. אז אנחנו לומדים פה פשוט את הזהירות. אנחנו קודם עסקנו בדם זכריה, כאן אנחנו עוסקים פשוט במצב הפוך. איך באמת צריך להתנהל עד כדי כך שאדם צריך לצאת ידי חובת הבריאות? נו יואש, בדיוק להפך, זה בדיוק הצד השני. עכשיו תסתכלו, דבר מעניין, אני אדלק, כי אתם כבר רוצים בטח ללכת הביתה וגם אני. אז אם כן, שימו לב, אחרת אנחנו יכולים לעמוד כאן עוד שעה, אבל נוותר על זה. אתם יודעים מה? תעברו לרמב״ם בקטע מספר 9. אני מציע לכם לקרוא, דילגתי על השולחן ערוך כאן, על מחלוקת השולחן ערוך והרמה, מאוד מעניינת. עד כמה צריך להיזהר ממה? מיתם נקיים השם ישראל. הרמה, מה זה מחמיר? חומרה אדירה, לא יאומן. תיינו לבד, אין לי כבר פשוט זמן, חבל. אבל אפילו גלרמן כבר לא ייתן לי את הזמן הזה. אני אגלה לך סוד. אני מכין תמיד, זה עוד בחסד, בדרך כלל מכין 16 מקורות. למה? כי אחרת אני חושב שמה אני לא מכין כראוי. אם יש לי 16 מקורות, אז אני רגוע, אז אולי הכנתי בסדר כבר. בסדר? אני אתן לך את האמת. שימו לב רבותיי, מה שכתב הרמב״ם במקור מספר 9. על פורים. הנה הגענו לפורים. תראו מה שכותב הרמב״ם. כולנו יודעים, מי לא יודע? מצוות מגילה, מצוות שמחה, מצוות איש לרעהו, מתנות איש לרעהו, מתנות לאביונים. מסיים הרמב״ם אחרי שאומר את הכל, שימו לב. רמב״ם הלכות מגילה פרק ב' הלכה י"ז. מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשילוח מנות לרעיו. בקיצור, חסד יותר טוב מאשר מה? שאתה תעשה סעודות ענק. או לפעמים הולכים עם טונות בפורים. אינה צרה באלה, אני מאמין שהם יהודים אמיתיים ורוצים כאמיצות, אבל באמת אני רוצה לדעת אם הטונות האלה הולכים גם לעניים. זו שאלה לא פשוטה. למה? אומר הרמב"ם, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. שם שמח לב האומללים הללו דומה לשכינה, שימו לב, דומה לשכינה שנאמר לאחיות רוח שפלים ולאחיות לב נדכאים. פתחתי ברצח של יואש, שזה בדיוק הפוך מההיגיון. כאן מלמד אותנו הרמב״ם מהו ההיגיון האמיתי, החסד האמיתי, שבסופו של דבר פורים זה שמח, הכל נחמד, אבל לא לשכוח את מי שצריך לזכור. ונסיים, הייתי מסיים כאן, אבל אני רוצה לסיים אתכם בהלכה הבאה, שימו לב ברמב״ם, היא מאוד מעניינת, היא הרעיש העולמות, אבל היא חשובה גם לנו. אומר הרמב״ם, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להתבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר, והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה, שימו לב, וכמה? וכהלכות תורה שבעל פה שאינן בטלים לעולם. ואף על פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי, ימי הפורים לא ייבטלו, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. במילים פשוטות, כבר הרעבד השיגה לרמב"ם, מה לא? מה זה? מה פתאום התנ"ך התבטל? ענך, מה פתאום הוא התבטל? הרמב"ם עצמו מודה, התורה לא תתבטל, כי זה מצוות. תורה שבעל פה זה לא יתבטל, למה? כי עיקרו זה בא לפרש את התורה. נביאים כתובים, כיוון שחלק זה סיפורים, חלק זה מוסר, יש שם גם הלכות. אומר הרעבד, למה זה יתבטל? אי אפשר ללמוד מהם דברים טובים? מה זה יתבטל? אז אומר הרעבד, לא הכוונה יתבטל. הכוונה הפירוש, שזה יהיה נניח פחות שימושי ממה שתהיה מגילת אסתר. זה נחמד, אבל יש באמת השאלה שכולם שואלים. טוב, אז הרמב״ם אמר משהו. ועובדה שהרעבד הבין את הרמב״ם בדיוק כפי שאנחנו מבינים. אז אי אפשר לקעקע את הדברים. אז היו מפרשים שניסו להסביר את הרמב״ם ככה וכך. אבל באמת למה מגילת אסתר? שימו לב, דבר מאוד חשוב. פעם הראשונה שעם ישראל עשה חסד היה מתי? במגילת אסתר. למה? כי עשו לו 7 באוקטובר. עשו לו 7 באוקטובר. שלחו אותו לגלות. קראנו מה עשה נבוזרדן. קראנו בתנך, אנחנו יודעים כל מה שקרה בתנך. פתאום קם איש אחד, מרדכי, ואומר, רגע, לא מסכים, עד כאן. אני מבין סוף סוף מה צריך לעשות. מה צריך לעשות? אז הוא עושה 2 דברים. לך כנוס, הוא עושה קודם כל בעצמו, כי הוא פונה לאסתר, והוא אומר לה את המשפט המפורסם, אם תמלטי מבית המלך, אז מה? נו, תשאירו יחד איתי. רווח והצלה יעמוד. פעם ראשונה, אנחנו קוראים את כל הרציחות של ספרי מלכים. אנחנו קוראים את הנבואות של הנביאים הגדולים. אנחנו קוראים בשבת שלפני 9 באב, את פרק א' בישעיהו. מה יותר גרוע מזה? פעם ראשונה, שיהודי קם, אומר, רגע, יש אלוקים בשמיים. זה לא פשוט. רוצים להרוג אותנו, אותם ישראל. יש הבטחה שלא נמות. אז בוא נעשה משהו. פעם ראשונה, יוזמה עצמית. שימו לב, והוא עושה את היוזמה עצמית, והיא מצליחה. מה כתוב בסוף ספר אסתר? זה גם פעם ראשונה שהופכים את משלוח המנות איש לרעהו ומתנות לאביונים להלכה. חסד! כתוצאה מהמעשה, העם מתעורר ומבין שצריך להתנהג כמו בני אדם. איך אתה מתנהג כמו בני אדם? אתה עושה 2 דברים. אהבת חינם ואהבת חסד. פורים שמח.